חדשות כל חי. השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בממשלה מגובשים ומאוחדים סביב ראש הממשלה בנט, ולא נראה כי חלקים ממנה מבקשים לפרק את הקואליציה. כך בכחול לבן הבוקר שמחישים את הדיווחים על שיח בין שר הביטחון בני גנץ לגורמים באופוזיציה על הקמת ממשלה חילופית. כך סגן השר אלון שוסטר.
אין שיחות על הקמת ממשלה חלופית. יש שיחות על חוקים קונקרטיים, על רצון לייצב את הפעילות של הכנסת, כאשר יש בעצם כרגע חרם של האופוזיציה על הפעילות הרגילה.
את הדברים אמר שוסטר לבצלאל כהן ודוד חכם במהדורת הבוקר. בירושלים יובא היום למנוחות אליהו קיי, השם ייקום דמו, שנרצח אתמול בפיגוע ירי ליד הכותל המערבי. בבית החולים שערי צדק מוסיף להיות קשה מצבו של הפצוע מהפיגוע, ומורדם ומונשם. ביחידה לטיפול נמרץ ומצבו יציב. בני משפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של אהרון יהודה בן טובה. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי במערכת הביטחון דריכות מחשש לפיגועי השראה בירושלים ובסביבתה. בצל הפיגוע הקשה אתמול בירושלים בגוש ציון יודו 3 בקבוקי תבערה לעבר הקיבוץ מגדל עוז בצומת הגוש. נזק רב נגרם למערכות ההבטחה שם. בנוסף, מחבלים פתחו באש לעבר המכללה במקום. ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון תמסור היום לראש הממשלה את המלצותיה לצורך היערכות להילולת ל"ג בעומר תשפ"ב. כתבנו ישראל רובין מציין כי ההמלצות התמקדו באופן היערכות לל"ג בעומר הקרוב בלבד, זאת בהתאם להחלטת הממשלה על הקמת הוועדה, בה נקבע בין היתר כי במידת הצורך תשקול הוועדה לפרסם דוח ביניים. משפט נתניהו, עד המדינה ניר חפץ, יחל בעוד זמן קצר במתן עדותו בבית המשפט המחוזי בירושלים, מדווח ישראל רובין.
לאחר שעדותו נדחתה בשבוע שעבר בעקבות השלמת החקירה שבוצע בתיק 1000, עד המדינה ניר חפץ יעלה היום להעיד במשפטו של ראש הממשלה לשעבר. חפץ היה יועץ התקשורת של נתניהו ומשפחת נתניהו, והיה זה שעמד בקשר עם אילן ישועה וגורמי אתר וואלה להטבת הסיקור עם ראש הממשלה לשעבר ובני משפחתו. באמצעות עדותו של חפץ, בפרקליטות ינסו לבסס את המודעות של נתניהו לעסקת השוחד ולכרוך בין דרישות הסיקור לפעולות הרגולטוריות.
ארצות הברית דורשת מישראל לעצור את ההתקפות נגד איראן, ותוכנית הגרעין שלה בדיונים פנימיים הבהירה וושינגטון לירושלים כי ההתקפות מספיקות מבחינה טקטית, אך בסופו של דבר אינן יעילות. כך מדווח הבוקר בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, גורמי מודיעין אמריקנים ומפקחי גרעין בינלאומיים טוענים כי טהרן הצליחה לשכלל במהירות את מתקני הגרעין האיראנים אחר ההתקפות. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי ראש הממשלה בנט וממשלתו שינו את הגישה בנקת ראש הממשלה לשעבר נתניהו בכל הקשור למלחמה נגד הגרעין האיראני. בנט מעדכן את האמריקנים בכל פעולה במדיניות אפס הפתעות, כמו שהוא קרא לה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. כעת לתחזית.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
היום בעיר אדמונן חלקית עלייה קלה בטמפרטורות, בלילה בהיר לרוב, ובעמקי הצפון ייתכנו הגבלות ראות.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
שלום, אנחנו בעוד תוכנית של השעה יומית. מה שלומכם? בעזרת השם איתי באולפן ברדיו קול חי, בשידור חי, מוטי קופר הטכנאי פה באולפני דברות, ועוז כהן על הדיגיטל, ואנחנו היום בעזרת השם מדברים על כמה וכמה דברים, כאשר במרכז התוכנית שלנו יהיה היום מסע החיים, או יותר נכון סיפור החיים. ניגע במשהו כמו 4 או 5 סיפורים שיעדכנו אותנו קצת איך להסתכל על העולם טיפה אחרת. בסדר, נצא למסע בעקבות בחור שאבא שלו שולח אותו למצוא אוצר גנוז. האם הוא ימצא אותו או לא? נראה במשך התוכנית. נלמד צריך לזהר מגמלים, נראה כמה לא לקפוץ למסקנות כאשר פוגשים קבצן, מה עדיף להכניס הביתה? עושר, הצלחה או תפנר דבר שלישי. נלמד את כל הדברים האלה בתוכנית שלנו, אבל איך עכשיו יוצאים למסע ואל מה לחפש בדרך? בואו נתחיל. אז כך, היו היה אבא אחד שהיה לו בן שקצת אתגר אותו, מה שנקרא. לפעמים הילדים לא, כאילו לא הולכים כמו שאתה רוצה, מה שנקרא. אתה מחנך אותם, אתה מתפלל עליהם, אתה מדריך אותם, אבל משום מה, כאילו, אוש, איך זה יכול להיות? הם פתאום תופסים כיוונים מעט שונים, וככל שהם מתבגרים יותר, הם יותר מגבשים לעצמם את הזהות, וזה לא בהכרח בממשק אחד עם ציפיותיך אתה. ולכן האבא החליט ללמד את הבן שלו, כי הוא רואה שלאט לאט הוא מאבד אותו מבחינת היכולת השפעה עליו, החליט ללמד אותו שיעור לחיים. הוא נתן לו תיק, בתיק הוא צייד אותו במספר סוגי בגדים, כל בגד לעונה אחרת שיתאים לו, בגד לקיץ, לסתיו, חורף, אביב, נתן לו אוכל, נתן לו מעט כסף ומפה. אמר לו, הסתכל במפה, בסוף המפה יש לך אוצר. אוצר, אוצר שאנחנו מעבירים את זה אצלנו במשפחה מדור לדור, וסבי הוא זה שהתמין את האוצר אי שם בדרך, כאן זה במפה, ייקח לך בערך כשנה להגיע למקום הזה, שיהיה לך דרך אצלך, ואני מקווה שתמצא לא רק את האוצר, אלא את האוצר של חייך. חבק אותו אבא, להתראות, שיהיה בהצלחה. הבן, תקשיב, זה הרפתקה לא רע בכלל. אתה יודע, אתה מצית את התקופה של הילדות שלך, אתה כבר נער בוגר, לפני שאתה מתמסד, מתחתן, בונה בית, רעיון יפה, אוקיי, והוא יוצא לדרך, הוא עובר הרים וגבעות, כפרים ועיירות, עולה, יורד, בדרך פוגש אנשים טובים יותר, טובים פחות, חלק מהאנשים עוזרים לו, חלק מהאנשים פוגעים, גונבים, הורסים לו, אתה יודע, בכל זאת זה החיים, והוא מתגלגל ועולה עד שהוא מגיע בסופו של דבר להר ששם מתחתיו, למרגלות ההר הזה, אמור להיות האוצר ליד עץ. הוא מבלה שם יומיים שלמים כדי לאתר את המקום, הוא מזהה על פי המפה כמה שנראה לו שזה העץ המדובר, והוא מתחיל לחפור. והוא חופר וחופר 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 וסוף כל סוף חופר, ובסוף לא מוצא שום אוצר. כמובן במפח נפש, אין ברירה, אין לו מה לעשות פה יותר. ניסה, חיפש, חיפש, אין לו דצים, אין שום דבר. יאללה, חוזר הביתה. ובדרך הוא חוזר. עכשיו, בניגוד לדרך הלוך, שהוא היה ממוקד מטרה, שכל מה שעניין אותו היה האוצר. עכשיו, אתה יודע, נגמר האוצר, מה שנקרא. אז הוא מתחיל, סך הכל הולכת יותר לאט, הוא פוגש אנשים בדרך, קצת עובד, כי נגמר לו כמובן הכסף, רוכש שפה, רוכש איזה מקצוע קל כזה או אחר בדרך, משתפשף עם החיים, נהנה מהנוף, מהשקיעות היפהפיות, ומהזריחות המהממות, עד שבסופו של דבר הוא חוזר הביתה, איך שהוא מגיע הביתה, הוא רץ אל אביו, ואומר לו, אבא, תודה. אומר לו, אבא, נו, מה היה? אומר לך, האמת, אבא, לא מצאתי את האוצר. אבל מצאתי משהו אחר. אבל סתם אני שואל אותך, אבא, היה שם אוצר או לא? אמר לו, אבא, אל תכעס עליי. אבל את המסע הזה גם אני עשיתי. סבא שלי, אבא שלי, סבא שלך, גם שלח אותי למסע הזה, ואין שם למעשה שום אוצר. אבל תגיד לי אתה מה למדת מהמסע הזה. אז הוא תחיל לספר לו, במקום לכעוס על אבא, אם מצפים לו שיחס עליו, מה אתה עושה צחוק אבא? כאילו מה אתה, שולח אותי פה איזה שנתיים, סתם להתברבר בדרך אבא, מה נסגר? אומר לו הבן, אבא, אני למדתי מפה שיעור לחיים. למדתי שאדם צריך שתהיה לו מטרה, ברור שצריך מטרה, אבל ברגע שהייתי כל כך אחוז במטרה, בהלוך, לא נהניתי מהדרך, היה לי קשה מאוד בהדרך, כל דבר הרגשתי רק מעכב אותי להגיע למטרה שלי, בסופו של דבר אני מגיע למטרה, ואתה יודע, לא מצאתי הרי כלום, אני חושב שגם זה בחיים כך. אתה חותר לזה מטרה מסוימת. אתה אומר, כשיהיה לי את המטרה הזאת, אז הכל יהיה אחרת. ואתה עובד קשה, ואתה מאבד אנשים בדרך כביכול, ואתה הורס את עצמך, ואתה לא חופת לך מכלום. ואתה מגיע למטרה, פתאום אתה אומר, מה, זהו? בשביל זה ויתרתי, בשביל זה, אתה יודע, עשיתי, לא יודע כמה זה שווה את זה. בדרך חזור, למדתי ליהנות לא רק מהמטרה, אלא מהדרך. פתאום ראיתי כל כך הרבה דברים שפספסתי בדרך, יכולתי להעריך וליהנות מהם. אמר לו האבא, זה השיעור של החיים של כולנו, כאשר למעשה ברור שאדם צריך מטרה כלשהי, אין שאלה בכלל. בעולם הרוחני זה בוודאי יתברר ויתעמת אצל האדם החובתו בעולמו, אבל בדרך לא רק המטרה היא חשובה, אלא גם הדרך. בוא לא נפספס דברים בדרך. לא נפספס את המשפחה שלנו, לא נפספס את, את העולם שלנו הפנימי, את הבריאות שלנו. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שאחרי זה, יכול להיות שזה יתנקם בנו, יכול להיות שאתה מרגיש שפספסתי דברים, לא בעולם החומרי אני מדבר, אבל הרעיון הוא שאני כן רוצה להתמקד במטרה, אבל לפני שאני מגיע למטרה, אני רוצה להעריך גם את הדרך. נכון שאני רוצה לסיים את השס, אבל מה עם כל דף גמרא? לא שווה את זה? ברור שאני רוצה ליהנות מהדף גמרא הזה. המטרה היא לא לסיים את השס, המטרה היא ללמוד את השס. המטרה היא לא עכשיו, אני לא יודע מה, להגיע לאיזשהו יעד. המטרה היא ליהנות גם מהדרך. קחו כל יום ותיהנו ממנו. תיהנו מהתהליך, לא רק שאחרי שזה, שקיבלת המשכורת הזה. לא, מה עם כל החודש הזה? לא חבל עליו. זה המשכורת גם ככה תקבל. תיהנה מהיום-יום. תפיק תועלת מהיום-יום. זאת תהיה העבודה שלנו, איך עושים את זה? כי לפעמים, לא רק שאתה לא משיג את המטרה, נראה לך שהרסת הכל. יקירה, יש רגעים שאתה יודע, כל אחד מאיתנו לפעמים עושה טעויות. כל אחד מאיתנו לא רוצה לעשות טעויות, אבל זה קורה. ובשלב מסוים, גם אם אין טעויות, בורא עולם מחליט לאתגר כל אחד מאיתנו ברמה כזו או אחרת, שפתאום אתה מבין, יו, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? אדם נתקל באיזשהו אתגר שנראה בלתי עביר. אי אפשר לעבור אותו, בסדר? זה נראה, לא יודע איך אני מסתדר, חס ושלום, זה יכול, אתה יודע, לא צריך לפרט לכם, אבל אתה יודע, מחלה, פיטורים, גירושין, הוצאת שם רע, לא משנה מה, כל מיני דברים שפתאום, אתה יודע, זהו, גלגל מתהפך עליך. מה אתה עושה? מה אתה עושה? בפרשה של השבוע, יש אדם אחד שחווה את זה וחווה את זה במידה מסוימת בגדול. מי זה היה? תקשיבו אותו. יוסף הצדיק חולם חלום, אפילו שניים, הוא מספר את זה לאחיו בתמימות, כדי שיפתרו לו את החלום, או לפחות לשתף אותם בחלום, והם לפי דרגתם, צריך להעמיק בדבר הזה, אבל זה לא כרגע, הם מרגישים שהחלום שלו לא באמת מגיע ממקום נקי, אלא אולי מעין כביכול בשפה רחובית, שיגעון גדלות, או שעכשיו הוא נהיה רוידף אחרינו, אולי הוא מוציא שם רע עלינו, איך שאנחנו מתייחסים לבני השפחות, מסיבה כזו או אחרת, מחליטים להרוג אותו. הם מחליטים כבית דין להוציא את יוסף, אח שלם להורג. מעשה שאנחנו לא יכולים להבין אותו, מבחינתנו, זהו, מוצאים אותו גזר דין, עכשיו להרוג אותו. ראובן מציע, עזבו, בואו לא נהרוג אותו, בואו נשליך אותו לבור. משליכים אותו לבור, ואז יהודה, שהוא יהיה גיבור הסיפור שלנו, יהודה בשלב מסוים אומר, תקשיבו, מגיע פה אורחת ישמעאלים, בוא נמכור אותו, חבל בבור, מה זה, בוא נמכור אותו, ושלום על ישראל. וכך היה, מוכרים אותו לישמעאלים, ופה הולכים לבשר ליעקב אבינו את הבשורה, שמביאים לו את כתונת הפסים של הבן שלו, תבולה בדם של עיזים, זה נראה כדם של בני אדם, ופה העולם כביכול נחרב. תחשבו לו, עולה אף אחד מישראל את יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, מה הוא רצה? תן לי לשבת ללמוד תורה בישוב הדעת, תן לי להתעלות בך רוחנית. ועוד פעם בלגן כביכול, עוד פעם בלגן, לא סיימתי, אני הייתי 22 שנה, אני מנודד, רץ, מסתובב, אצל לבן, עובד בשביל רחל, בשביל לאה, בשביל לאה, עוד פעם מחליפים לי את האשתה, מחליפים לי את המשכורת, מעשה של דינה, הוא נפגש עם עשיו, כאילו מה רוצים הבן אדם? כביכול, כן? אבל לצורך העניין, ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, זה לשון חזל, האתגר של יוסף, הבן החביב עליו ביותר, מבחינתו, נטרף, לא על אף אחד מישראל, זה אפילו לא, אין אפילו, אתה יודע, גופה, מה שאתה, תראה כמה, משפחת גולדין ו... אתה רואה שלצרינו הרב מהמשפחות של הנעדרים שלנו, תראה כמה זה קשה, הרגשה שאנחנו רוצים קבר, רוצים משהו, להרגיש שאני יכול לעלות לקבר, להיפרד מהיקירים שלנו וכדומה. הנקודה העיקרית מבחינתנו, לדעת שיעקב עובר אתגר מאוד לא פשוט, אבל הוא עדיין לא גיבור הסיפור. גיבור הסיפור מבחינתנו הוא יהודה. אני רוצה לספר לכם מה אומר המדרש, מה קרה באותו זמן. אומר המדרש ככה, על הפסוק, ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו, וית עד איש אדולמי. שם מסופר שיהודה הולך להתחתן. מה הוא נזכר עכשיו? מה להתחתן עכשיו? תראה איזה בלגן קורה עכשיו. עכשיו אתה מתחתן, עכשיו מתחתנים. אומר המדרש כך, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. השבטים היו עסוקים במחירת יוסף. יוסף היה עסוק בסקו וטעניתו, יוסף עכשיו הוא יושב ובוכה. תחשוב, הוא נמכר עכשיו לעבד. לך דלנו, לנו יגיע, לנו ידרדר. יוסף הצדיק, ילד בן 17, בן טיפוחיו של יעקב אבינו, הולך ומדרדר, לא יודעים לאן. בסדר, אז יוסף ישב בסקו וטעניתו. ראובן היה עסוק בסקו וטעניתו. למה? מכיוון שהוא אמר להם להשליח אותו לבור, אחר מכן הוא חזר לשם והוא לא מצא אותו. יעקב היה עסוק בסקו וטעניתו. זה ברור. מה יהודה? מה יהודה עשה באותו זמן? אומר המדרש, ויהודה היה עסוק לקח אישה, יפה, הוא עסוק בלהתחתן, כולם פה בצער, כולם עכשיו פה זה עסוק בסקו וטעניתו, והוא מתחתן לי, כביכול, אני רוצה להבין, חסו שלום, השפה היא רק כדי לחדד את הדברים. אומר המדרש, תקשיבו טוב, נכון, יהודה היה עסוק לקח אישה, והקדוש ברוך הוא היה עוסק לברו אורו של משיח. מה קשור אחד לשני? אומר רב שמחה, בוני מבשיסך. שימו לב טוב. המדרש בא להורות לנו עניין נפלא, שכל השבטים ויעקב היו עסוקים בצום צעקה להשם, והשבטים בגלל מכירת יוסף, ויוסף עצמו על המכירה של עצמו, יעקב היה מתאבל על בנו, נהדר. והיו מתפללים להשם בכל ליבם, ויהודה היה עסוק, נישא אישה, למה? למה הוא היה עסוק לסע אישה? אז הוא אומר ככה, עד רבה, הרי בגלל מה שיהודה עשה, בגלל זה ממנו היה בורא אורו של משיח. אומר המדרש שבגלל מה שיהודה עשה, נברא אורו של משיח. מה קסור כמו דרב, אני אסביר לך. אומר בונים שישרה ככה, אני מצטט. ונראה ביור הדברים. כי כאשר ראה יהודה מה שנעשה, וכי נגרע מכל על פי עצתו, מה עשיתי, מה הכוונה? הוא הרי נתן את העצה למכור אותו לישמעאלים. חזל אומרים שהאחים אמרו לו, אם אתה היית אומר לנו לא למכור אותו, להחזיר אותו לאבא, היינו מחזירים אותו. אתה האח הדומיננטי מבחינתנו, אתה המלך. תדע לך, אם אתה היית, אתה אמרת לנו למכור, מכרנו אותו. אם אתה היית אומר לנו להחזיר אותו לאבא, היינו מחזירים אותו. יהודה הבין, אני לא מאמין, כאילו, מה, כל הצער שנגרם עכשיו לאבא שלי, ליעקב, זה בגללי. כל מה שיקרה עכשיו ליוסף, זה על הראש שלי, מה שנקרא. יהודה היה כביכול מרוסק, מרוסק. נמס ליבו בקרבו, אנחנו לא יכולים להביא את המושג הזה, איך הלב יכול לימס, בסדר? הלך במרירות גדולה מאוד, יהודה הרגיש, זהו, מה עשיתי, מה עשיתי, זהו, הלך העולם, אין מחר, יופי. עד כי נתבטל ממש ממציאותו, הוא הרגיש לא אפר ואפר, אני עכשיו מלמטה בלמטה בלמטה, טוב? כך גם דן בדעתו, ואז שימו לב טוב, הוא הבין, הרסתי הכל, הרסתי הכל, אז מה עושים? מה עושים שאתה מרגיש שהרסתי הכל? נכנסים לדיכאון? בורחים, מה עושים? מתחילים מחדש. התחלה. שימו לב טוב, בגלל שהוא הרגיש שכמעט קלטה, אני מצטע, קלטה נפשו מגודל המרירות, עד שנתיישב בדעתו ואימת את צרוכו. אני מחליט להחזיק חזק, אומר. וגמר בליבו להתחיל לקיים את התורה מחדש. איבדתי הכל. אין בעיה. הרסתי הכל, נכון. אפשר לבנות מחדש? להבדיל מיליארדי מיליארדי הבדלות, הורסים בתים של מחבלים, הם לא בונים נראה לכם? ברור, מה נו עכשיו, מה, זה ישר לנצח חרות? הרסו, הרסו, עכשיו נבנה, נהדר. שם ירחם, להבדיל, להבדיל מיליארדי מיליארדי הבדלות, אומר יהודה אותו דבר, אני עכשיו מתחיל לקיים את התורה מההתחלה, והכין לבבו מעתה לעבוד השם כתינוק שנולד, ושחשב שכבר איבד את הכל. והתחיל לחדש עבודתו מהמצווה הראשונה בתורה של לישא אישה, כנא פרו ורבו, ופה הוא מתחיל מההתחלה. הבנתם? יופי. זה השיעור עבורנו. עכשיו לא רצה לדעת במקרו, אנחנו לא הרסנו הכל. אבל לפעמים אתה מרגיש שעשינו טעות. עשינו טעות קשה. איך אמר לי פעם מישהו? הקרדיט היחיד, שימו לב טוב, שאני יכול לתת לעצמי, הוא אמר לי, זה שאני ממשיך מתי שכולם נשברים. שמעתם? הקרדיט היחיד, הוא אמר לי, שאני יכול לתת לעצמי, זה שאני ממשיך במקום שכולם נשברים. אל תשאלו את עצמכם מה המינימום שאני צריך לעשות. תשאלו את עצמכם מה המקסימום שאתם מסוגלים לעשות. כי אם אני אגיד לעצמי מה המינימום, אז זהו, יצאתי לחובה הרב, נראה לי זה מספיק. למדתי 5 דקות, שייכת הביתה? אל תשאלו מה המינימום שאתם מסוגלים לעשות, תשאלו מה המקסימום שאתם מסוגלים לסבול. ופה תגיעו רחוק. על מה עם הארבעה סיפורים שיסבירו לנו לאן אפשר להגיע? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
מקימי. בלק פריידיי הגיע למקימי. 40% הנחה על כל קולקציית החורף החדשה. תזדרזו ותענו מהמבצע המדהים. רק במקימי, לחברות מועדון ומצטרפות חדשות בלבד.
מקימי, סי אופנה, מקימי.
נו, סאטו.
נו,
למה
נחזיר פה? 9 בבוקר, אחרי שעה בפקקים. זה הזמן שלכם להתענג על פלטינום קלאסיק של קפה אליט. 100% קפה ערביקה איכותי ומשובח בטעם עשיר וארומטי.
מדליקים את חנוכה עם מבצעים רק בפעמית סטור, המחירים הכי משתלמים. לדוגמה, 2 חבילות סכום מהודר ב8.90 שקלים, נייר אפייה ארוז 50 ב5 שקלים. מסיבות חנוכה רק עם פעמית סטור, מארחים וחוגגים.
חולמת הלידה במרכז רפואי חרדי ולא מוכנה להתפשר על תנאים מפנקים? עכשיו בלניאדו, 12 חדרי לידה חדשים, מפנקים ומפוארים, ושיהיה בשעה טובה. לניאדו, לידה בדרך שלך. לקבלת פרטים התקשרי 09-860-9500, 09-860-9500.
מקררי הייסנס במבצעי בלק פריידיי. קונים ממגוון המקררים שבמבצע ומקבלים שואב אלחוטי של גורניה בשווי 1490 שקלים במתנה. הייסנס מקבוצת חטיוד.
8
שנות אחריות מלאה על מגוון מוצרי בקו שבמבצע. מקררים, מקפיאים, מכונות כביסה ותנורי בילדין. בתוספת 199 שקלים בלבד. אז מה הפלא שכולם מתקדמים לבקו? בקו.
עצור, בלק פריידיי בהלברית. 65% הנחה על כל המשקפיים והעדשות, כולל מולטיפוקל. כן, 65% הנחה. לחברי מועדון, לא כולל רייבן שמש וקרטיה.
עכשיו בקיווי, קולקציית חורף ב50% הנחה.
כמה?
50%, חצי מחיר. קיווי קידס אנד בייבי, כפוף לתקנון.
בלק פריידיי בדי-סיטי. עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז. במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה, ליומיים בלבד. 25 ו-26 בנובמבר. די-סיטי, פארק ישראל, מעלה אדומים.
בלק פריידיי בתמנון. מבחר ענק של קפוצ'ונים ופוטרים לילדים. 3 ב-100 שקלים. תמנון.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. ועכשיו מבצע חנוכה, 8% הנחה וגם 1+1 על כל כרטיס. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו לפנינו מרוץ של 4 סיפורים שיסבירו לנו כמה נקודות בדרך של המסע של החיים. אז הסיפור הראשון, שמעתי מאיש עסקים, אוקיי? הוא יוצא יום אחד מהמשרד שלו, משרד מכובד, אדם מאוד רציני, יוצא ורואה קבצן, אתה יודע, אדם כזה הומלס יושב בצד ומבקש צדקה. עכשיו, לא היה לו שום כסף קטן עליו, אז, אבל היה לו סנדוויץ'. היה לו סנדוויץ' שהוא הכין לעצמו לאכול, רצה לצאת לחוצה קצת לאכול. ובכל זאת רחמיו נחמרו על אותו קבצן והחליט לתת לו את הסנדוויץ'. צריך לראות, אם הוא אני, סנדוויץ' טעים ומדושן, מה קרה? זה יפה מאוד, זה אפילו מזונות, אז לא צריך לתת לו לידיים. תשמע, זה סנדוויץ' ממש מכובד. אז הוא בא לתת לו את הסנדוויץ'. איך שהוא בא לתת לקבצן את הסנדוויץ', הקבצן מסמן לו תודה, מחזיר את הסנדוויץ' חזרה. טוב, אותו איש עסקים לקח את הסנדוויץ', אבל היה לו הרגשה, קבצן, עזב אותך. סיפורים פה, אתה מבין? אם באמת הוא היה קבצן, הוא היה צריך לקפוץ על הסנדוויץ' כמוצא שלל רב, בסדר? סימן שהוא לא רציני, ואם היא תנתן לו כסף, לך תדע מה היה קונה בכסף הזה. ככה הוא מתחיל ללכת לאיתו, ואז הוא חושב לעצמו, רגע, למה אתה מחליט שזה ככה? הרי היחיד בעולם, שימו לב טוב, שיודע למה הקבצן לא רצה לקחת את הסנדוויץ' מעבר לבורא עולם, זה הקבצן עצמו. לך תשאל אותו, למה לא רוצה את הסנדוויץ' שלך? הוא מחליט, אתה יודע מה, שתי דקות, בואו, אני קפוץ אליו, מה אכפת לי לשאול אותו? חוזר לקבצן ואומר לו, סליחה שאני שואל אותך, אבל למה לא רוצה את הסנדוויץ' שדעתי לך? הקבצן מסתובב אחורנית, ומביא מן סל שלם של סנדוויץ'ים ומוצרי מזון. הוא אומר, תראה, נתנו לי כבר מספיק אוכל, אני במצב שלי לא מסוגל יותר לאכול, וגם אני לא רוצה לזרוק אוכל, זה יכאב לי. אחרי לא רוצה לי את הסנדוויץ' שלך. אותו איש עסקים הבין, תראה עד כמה צריך להיזהר לא לקפוץ למסקנות. אתה בטוח אדם מושחת, לוקח את הכסף לשטויות. סך הכל לא רצה לזרוק אוכל. שיעור ראשון עבורנו במסע של החיים שלנו, לא לקפוץ למסקנות. בסדר יקיריי, אתם תראו דברים, אתם תשמעו דברים, נא לא לקפוץ למסקנות, כי זה יוביל אותנו לחשוב הרבה פעמים על עולם רע יותר, עולם אכזר יותר, עולם מתנקר, שלא אני אומר לכם, אני חושב שרוב העולם הוא עולם טוב, אנשים באמת רוצים להיות טובים, רק אולי אנחנו לא מבינים אותם, אולי הטוב שלהם זה לא בכלל טוב שלנו, בסדר, אבל כולם שואפים באמת בעומק למשהו טוב. נהדר, הלאה נמשיך. בחור אחר שיצא לטיול, בוא נגדיר בזה מדבר, כן, דמוי מדבר יהודה, אבל לא מדבר יהודה, הוא יוצא לטיול, אתה יודע, הוא יוצא לטיול עם הכלב שלו מצידי, ויוצא והולך לאיבוד, יפה, הולך לאיבוד 3 ימים, בלי אוכל, בלי שתייה, שמש קופחת על הפנים, הוא כבר מטושטש, אין קליטה סלולרית, אין מי שיציל אותו, אנשים לא ידעו בכלל שהוא יצא למסע הזה, הוא בבעיה קשה מאוד, עד שפתאום, אל מול עיניו, הוא רואה דקלים. רגע, אם יש דקלים, יש מים. הוא מתחיל לעבר הדקלים. איך שמתקרב לדקלים, הוא פתאום רואה אגם של מים. מים צלולים, כחולים ונקיים. והוא לא מאמין למראה עיניו, רגע. אני רואה טוב או לא? אולי זה פאטה מורגנה כזה, אולי זה דמיונות. הוא מתקרב למים, וזה באמת. זה מים נקיים, נווה מדבר, שבורא עולם שם בשבילו. הוא נעמד מול האגם הענק הזה, מסתכל סביבו, ופורץ בבכי. בוכה. בדוי שעבר שם באזור, רואה אותו עומד ובוכה, אומר לו, וואלה, ילד, למה בוכה? למה בוכה? מה קרה? אומר לו, תראה, אני הלכתי לאיבוד, בשלושה ימים לא שתיתי, ואני מאוד רוצה לשתות. אומר לו, וואה, בדוי, וואלה, אז תשתה, תראה כמה מים יש פה, וואלה, מספיק לי כולנו פה ביחד. אמר לו הבחור, אבל תראה כמה מים יש פה, אני לא מסוגל לשתות את הכל. איך אני אשתה את הכל? אני לא מסוגל לשתות את הכל. הבדוי הבין שהבחור קצת, תבין, עם השמש והכל, שלושה ימים לא שתה, קרה לו משהו, אוקיי? הוא לקח עם כף היד שלו, הבדוי, לקח חפן קצת מים, הרים את זה אל כיוון הבחור, אמר לו, תראה, את המים האלה, אתה יכול לשתות? עזוב את השאר, רק את זה. שתה רק את זה, אחרי זה תחליט. אתה רוצה עוד, לא רוצה עוד, נביא לך. את זה אתה מסוגל לשתות, ואת זה הוא שתה. עבורנו, לפעמים אנחנו נראה לנו שהמשימה גדולה לנו, המטרה יותר מדי כבדה לנו, איך אני עושה את זה? תתחילו עם משהו קטן, פרקו את המשימה לצעדים קטנטנים, מה אני יכול לעשות היום שיקרב אותי ולו באחוז אחד לעבר המטרה המיועדת שלנו. כל מסע של 1,000 צעדים מתחיל עם צעד אחד, יפה מאוד. זאת אומרת, מבחינתנו 1,000 קילומטר, לא 1,000 צעדים, לא משנה. הנקודה העיקרית, כך ועם זה תתחיל. נקודה שלישית, יום אחד, בביתם של אנשים מבוגרים, לא, אפילו לא מבוגרים, אכפת לי, משפחה. משפחה ממוצעת, דופקים בדלת. האישה פותחת את הדלת, ולפניה עומדים 3 אנשים זקנים. זקנים לבנים, הדורי פנים, והם שואלים אותה, בעלך בבית? היא אומרת, הוא צריך לחזור עוד כמה דקות. אמרו לה, בסדר, אנחנו נחכה. כשבעלה חזר מהדלת האחורית, היא אומרת, תקשיב, בכניסה יש 3 אנשים, הדורי פנים, זקנקנים לבנים, שחיפשו אותך. אומר לה, תגשי להם, תשאלי אותם מה הם רוצים. היא ניגש לאנשים המבוגרים, ושואל אותם, מה אני יכולה לעזור? אז היא אומרת, תקשיב, אנחנו 3. זה קוראים לו עושר, בעין, זה הצלחה, ואני אהבה. לך תשאלי את בעלך, תחליטו ביניכם, מי מאיתנו אתם רוצים להכניס לבתיכם, אבל תחליטו רק מישהו אחד. אנחנו נכנסים, תבחרו רק מישהו אחד. טוב, האישה חוזרת הביתה, אומרת לבעלה, תקשיב, יש פה משהו מעניין. 3 הזקנים האלה, אחד זה עושר, השני הצלחה, והשלישי אהבה. את מי נכניס? אמרו לי לבחור אחד. מה אתה אומר? אומר הבעל, מה לפי אתכם הבעל היה אומר? מה אומר? ברור, תביא את העושר, תביא את הפולוס, תביא את הכסף, בעזרת השם, יהיה הצלחה. יש כסף, יש הצלחה. יש כסף, יהיה אהבה, יהיה הכל, אל תדאגו, יהיה בסדר. חתן את הילדים, לא אוהב את כל העולם, בסדר? תביא את הכסף. האישה אמרה, אני לא חושבת ככה, סליחה שאמרת לך את זה. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. יש אנשים שהשתמשו עם העושר הזה, אוקיי? תקבל כסף, לא יודע מה לך בראש השם, השטויות שלך, תעזוב את הכולל, תעזוב את השטויות שלך. לא, אני רוצה הצלחה. הצלחה זה סיפוק, הצלחה זה הגשמה, הצלחה זה מימוש עצמי, אוקיי? אני רוצה הצלחה. ואז הילדה הקטנה שלהם, שהיא שמעה את זה, אמרה, אבא ומעיקרים, אני חושבת שהכי חשוב זה אהבה. עם כל הכבוד לכם, הצלחה, באושר, אני חושבת שהכי חשוב זה אהבה. אם יש אהבה, אז זה משהו אחר. אפילו חיים באיזה צריפון קטן, או ממש לא מצליחים, אבל אתה מרגיש סיפוק מה שאתה עושה, זה פי מיליון יותר שווה. האבא והאמא הסתכלו אחד על השני, ורבו נחת מהילדה, ואמרו לעצמם, היא צודקת. הלכה האמא והזמינה את אהבה. שאלה, מי פה אהבה? הנה, הצביעו על אחד מהזקנים, ואמר לו, בבקשה, אתה מוזמן לביתנו. אהבה נכנס, ולפתע, 2 הזקנים האחרים גם התחילו לבוא איתו. אז אמרה, מה, אמרתם שרק אחד? אמר לה, אהבה, במקום שאני הולך, גם הם הולכים. במקום שאני נמצא, גם הם נמצאים. פירוש הדבר, באמת שיש אהבה ואחווה, שלום ורעות, אז יש בזר של פרנסה, ויש הצלחה, ויש בריאות. אבל כשאין באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות, יכול להיות שיש הרבה כסף, אבל יש מרמורים, יכול להיות שהצלחה גדולה, אבל כולם שונאים אותך, ולכן לצורך העניין בואו נתחזק באהבה, אבל האהבה גם לאהוב את מה שיש לנו. הסיפור הרביעי, היינו עם בדואי, נסיים עם בדואי. הבדואי שהיה לו גמל. בלילה, עכשיו נהיה קר מאוד במדבר, בשלב מסוים הבדי נכנס לאוהל שלו, והלך לישון. הגמל הכניס את הראש שלו, אמר לו, מה העניינים? תקשיב, קר לי, אני מת בחוץ, האוזניים שלי קופות. פת לך שאני אכנס קצת עם הראש, רק את הראש, לאוהל. אומר לו הבדוי, אבל מה, יש לך פרווה אתה, מה אתה רוצה? אומר לו, כן, אבל יש לך מפזר חום פה, כזה נחמד, תן לי רק את הראש. אומר לו, הבדוי, תכניס את הראש. טוב, הגמל הכניס את הראש, אחרי איזה רבע שעה, אומר לו הבדוי, תקשיב, קשה לי לעמוד עם הראש ככה. אכפת לך רק את הרגליים קדמיות, רק רגליים קדמיות. הוא אומר לו, לא, אתה תכניס את הרגליים קדמיות, נו יאללה. אחרי איזה רבע שעה, אומר לו הגמל, תקשיב, מחילה, אסמח לי, באמת, אני מצטער, אבל הזנב שלי עולה קופה. תן לי להכניס גם את הזנב קצת, בסדר? אתה יודע, את כל החלק שמחובר לזנב. אכפת לך? אומר לו, הבדו, אין מקום, אין פה מקום. תן לי להכניס את הזנב, קר לי, נו. טוב, תכניס. בשלב מסוים, הגמל אמר לו, תקשיב, אין מקום פה לשנינו, זה צפוף לי, אני לא יכול ככה, לא יכול לרדם, לא יכול להתהפך. אז צבח שהחוצה. הוא הוציא את הבדו החוצה, יופי. לענייננו, העבודה שלנו, ככה צריך להתייחס ליצר הרע כידוע. אל תתחילו איתו. אל תיתנו לה אפילו קצת. הוא ידבר אתכם, תקשיב, האוזניים שלי קופות, הזנב, הרגליים. אתם מתחילים עם משהו שזה רק ילך ויהיה גרוע יותר. תהיו חזקים. אל תתפתו בדרך. ובסופו של דבר, אין ספק שאוצר מדהים מחכה לכולנו, יהיה רצון. האוצר האמיתי יהיה אחרי 120, אחרי מסע שלם של חיים. בינתיים אנחנו לא מתבלבלים. אנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק, אנחנו רוצים לדעת את האמת, רוצים ליהנות מהדרך גם כן. בואו נהנה מכל דבר קטן, מכל תפילה, מכל מעשה של חסד שאתם עושים, מכל לימוד תורה שלנו. לא המטרה רק עולם הבא, או שצריך לסן את השס, אני רוצה ליהנות מכל דבר קטן שאני עושה. ואם זה נראה לכם גדול מדי, כף של יד, זה אני יכול לשתות, אני יכול לשתות. לצורך העניין, אני מתחיל עם משהו קטן. אני מתחיל עם משהו קטן, ואני לא אקפוץ למסקנות, למרות שאני רואה אנשים שמתנהגים בצורה מסוימת, חכו לסוף. זה אנחנו נסיים. אומר החפץ חיים, מה זה חכו לסוף? אלה תולדות יעקב יוסף. אומר החפץ חיים, בפרשה הזאת מרומז על עתידו של עם ישראל. יוסף, הבן שהיה חביב לאביו יותר מכל בניו, אילצו לעזוב את אביו, את ארץ מולדתו, במבחר שנותיו, השליחו אותו לארץ אחרת, ביד אומה שפלה, תראו מה יוסף עובר, השתדלו בכל האמצעים לאבד את זכרו. אבל מה עלתה בידו? תכלס מה קרה בסוף? עד רבה אומר חפץ חיים. כל המאורעות שימשו סיבה להעלותו על הום פסגת ההצלחה, וחלקל את כל הארצות בשנות הרעב, ואפיים ארץ השתחוו לו, אחר כך אחיו בעצמם, שכל כך השביעוהו והסביעוהו כלימה, מכאובים ואיסורים. אז זה קשור אלינו, כל אחד הוא בערך כך, כך יהיה גם עם עמנו הדל והרצוץ לעתיד לבוא מרחפץ חיים. כאשר יתגלה כבוד השם ויראו כל בשר יחדיו, כי כל התלאות והפגעים שעלינו עברנו בגלותנו, שימשו סיבה לעלייתנו. ככה עם ישראל, ככה כל אחד מאיתנו. כל פעם שאתם בתקופה קשה, תזכרו, התקופה הזאת תהיה בעזרת השם, מעין טרמפולינה, להקפיץ אתכם הרבה יותר גבוה מאשר הייתם להגיע אי פעם. תחזיקו חזק בינתיים. הקרדיט היחיד שאני נותן לעצמי אמר אותו אחד, שלא נשבר במקום שאחרי מפסיקים. תהיו חזקים, אל תשברו, וכך נצליח. תודה רבה למוטי גופרי הטכנאי, עוז כהן, מי שאיתנו בווידאו תשארו, שלנו עורך מעניין, שלכם יום מקסים, נתראה ונשתמע בעזרת השם, בלי נדר, מחר, כל טוב.